אנחנו מתחילים, ממשיכים יותר נכון, ספר אורות הנפש, ובהשגחה גדולה יצא שהשיעור שלנו קשור למשברים ונפילות בנפש. ואנחנו נמצאים סמוך ונראה ככה עוד כמה יום וחצי נכנסים לתשע באב, שזה משבר ונפילה ברמה לאומית ופרטית. אז ככה יצא לנו טוב שנדבר על משברים, נפילות וחורבן. מה עושים כשחווים חורבן בנפש? שכחתי להביא ספר. תוכל להביא לי אורות הנפש אחד? תודה רבה. מה עושים כשחווים חורבן בנפש? זה מצב לא פשוט בכלל. מי שיודע שחווה חורבן, משפחה שמתפרקת. עבודה. עסק שבנית 40 שנה, פתאום עולה באש, נשרף הכל. מישהו סיפר לי שבנה עסק במשך 10 שנים. מפעל לביגוד ולא היה לו ביטוח, הכל נשרף ביום אחד, כל מה שבנית, הכל נעלם. חורבן זה לא פגם. נגיד יש לך בית, זרקו לך אבן, שבר החלון, לא נעים, זה נקרא נפילה. חורבן זה אין בית. לא עלינו, לא עליכם, יש לי חבר בנירוז, הוא היה במלון באלת שפינו אותם, הוא רואה כלב, משפחה, ילדים, מה נשאר? הכלב. כולם הרוגים, הבית צרוף, נשאר הכלב. הכלב ברח, לא קיבל, קיבל איזה כדור ברגל. כמה משפחות, חצי נהרגו, חצי חטופים. זה חורבן. חורבן, אין בית, אין משפחה. היה פה משפחה, היה אבא, היה ילדים, היה אמא, היה כלב, הכל נעלם. אתה הולך לשם, בית, חיי משפחה, עבודה, זה חורבן. והרב קוק אומר, הבאתי את זה פה בהתחלת הספר, שכל הדברים הגדולים, הלאומיים, ההיסטוריים, הכל, צריך קודם כל ללמוד את החוקיות ואת המודל שלהם בנפש, להבין, ואז מתוך כך לעלות ולהרחיב ולהבין את זה בצורה כללית. לכן אנחנו נדבר עכשיו על חורבן בצורה פרטית, חורבן של הנפש, מה צריך לעשות, איך מתייחסים אליו נכון, חמישה כללים להתמודד עם חורבן, וזה ממש הכנה לתשעה באב, ומתוך כך נבין גם מה אנחנו צריכים לעשות ברמה הלאומית שלנו. טוב, צריך לדעת שאדם חווה חורבן, למה זה בכלל בא הדברים עליו? כשאדם חווה חורבן, יש, בכללי יש שתי גישות. מה עושים? גישה אחת אומרת, זה קרה בגלל משהו שעשית. אתה עשית ככה, מגיע לך. למה נחרב לו העסק? הוא בטח דיבר לשון הרע. למה קרה לו כך וכך? למה עשו... זה נקרא גישת העונש. יש לזה סימוכים בחזל, במקומות מסוימים, אבל צריך לדעת שזה רק בחיצוניות. בפנימיות, אני אגיד לך מה הבעיה עם עונש, עם הגישה של העונש. הגישה של, למשל, מישהו, כן? יש אנשים שאומרים ככה. למשל, הנה, קח משפחה מניר עוז. היום משפחה, אבא, אמא, ילדים, הילד בצבא, עוזב, וזה, נשאר רק הכלב. נחרב בבית ישראל. יש אנשים שאומרים, כן? הם דיברו לשון הרע, הם עשו כך וכך, לא שמרו שבת, זה קרה להם. אגיד לך מה הבעיה. לפעמים אתה חווה חורבן כזה גדול שאין פרופורציה. אין פרופורציה. מה הפרופורציה בין מה שהוא עשה, בין מה שהאדם עשה למה שהוא קיבל? כך דוגמה, שואה. יש אנשים שמנסים לדחוף את השואה, זה נקרא שכר ועונש. יש אנשים שמנסים לדחוף את השואה למודל של שכר ועונש, הם לא מצליחים. כי עשו, מה הבן אדם עשה שמגיע לשישה מיליון להישרף בתאי גזים ולעלות באש? כן. אז אתה רואה שאתה לא מצליח?
אתה יכול להגיד זה בטוח,
אתה רואה שאתה לא מצליח, אז אתה אומר אי אפשר. יש לנו גדולי ישראל שאומרים לא הכל מורכב ממודל של שכר ועונש. שכר ועונש זה נקרא עונש. עשית משהו, קיבלת, ואז חווית חורבן. כי הרי שכר ועונש, תדעו לכם, זה מאוד מסודר, זה מאוד עושה סדר, רק יש אירועים שאתה לא יכול להכניס אותם. אז מה אתה עושה? שמשהו לא נכנס, נכון? קרה לכם פעם, ניסיתם להכניס מכונת כביסה לתוך דלת? מה עושים? דופים חזק, המשקוף מתעקם, ובסוף זה נכנס. זה נקרא תירוץ דחוק. אתה אומר, תשמע, שכר ועונש מסדר את כל הדברים בעולם. אתה עושה ככה, תקבל שכר. מה הבעיה? יש לנו ספר איוב, יש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו, זה לא נכנס, המשקוף לא עובר. מקרר ענק, 2 מטר רוחב, המשקוף 1.40 מטר. זה לא עובר. אז אתה מנסה לדחוף, דיברו בבתי כנסת, הם עשו כך וכך, אתה לא יודע, 6 מיליון? כן, 6 מיליון דיברו בבתי כנסת. נשרפים, ערומים, נשחטים, נטבחים, על בית כנסת. זה לא נכנס. אז באים, המקובלים, זה בחיצוניות. יש מודל, זה פרשת בחוקותיי וזה, אבל יש עוד דברים. יש עוד מודלים שהקדוש ברוך הוא מנהיג איתם את העולם. דרך אגב, יש מדרש מבהיל, שמשה רבנו, בא, הוא חוזר הרי ממדיין, הוא 80 שנה לא היה שם, באח למדיין, וזה חזר למורים, היה הרבה זמן, חזר למצרים, ואז הוא רואה את גלות מצרים, גלות קשה, מדרשים מספרים, דברים לא פשוטים בכלל, היו לוקחים תינוק, דוחפים אותו בקיר כמו לבנה, התעוללות קשה בבני ישראל. אז המדרש אומר שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, לקחתי ספר בראשית, עיינתי בו וראיתי שדור המבול עשו חטא, כן, על גזל, נחתם דינם על גזל, עשה כך וכך, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, עשה... הוא עובר איתו על דברים בחטא בראשית, כל החטאים לפני דור מצרים, לפני גלות מצרים, מצאנו את החטא שלהם, מצאנו את העונש שלהם. גלות מצרים, איפה? איזה עונש הם עשו? איזה עונש הם עשו? המדרש מספר שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא מצאתי חטאם, איזה עונש, על מה, על מה הגלות שבאתם? יותר מזה, מתי אמרו לאברהם אבינו שזרו ירד לגלות מצרים? בברית בין הבתרים, נכון? ברית הבית... אנשים קוראים ברית, זה חתונה, זה חופה. אם חתן אומר לקנה, בשעת החופה אומר לה, תדעי לך, אנחנו צריך ללכת שנתיים לחול, איזה משהו. בשיא האהבה, שם אתה אומר את העונש? מה קרה? אומר רבי הלל מפריץ', יש לו מאמר, איתה בפסיקתא, על כל הגלויות והחורבן וזה. מאמר עמוק מאוד. הוא אומר שם, מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? הוא אומר, למה הרי אותה, למה זה? אז הוא אומר, זה השאלה שהוא שואל, מצאתי עונש שם, ככה המדרש אומר, מה, מה השאלה שלו? מצאתי עונש שם, פרופו, מה החטא? אומר, מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? תסתכלו בפסוקים, הוא לא עונה לו. מה אומר? אתה תראה, וידעו כי אני הוויה. מה הקשר? אלא, אומר המדרש, הוא חשב שגלות מצרים זה דין, זה עונש. הקדוש ברוך הוא גילה לו, זה רחמים, מה הכוונה? אתה רואה מישהי בהיריון חודש תשיעי. עכשיו, במוח שלך יש רק מודל של שכר ועונש. אז מה אתה עושה? דיברת לשון הרע. את לא שמה כיסוי ראש. לכן הקדוש ברוך הוא ניפח אותך, נותן לך כאבים, את מקיאה, קשה לך ללכת, זה עונש. זה נקרא מידת הדין. יש מישהו רק, יש לו בראש רק מודל של שכר ועונש. אז הוא רואה מישהי מקיאה, נפוחה. מה הוא אומר? קיבלת עונש. מה באמת? הקדוש ברוך הוא מגלה לו, זה לא דין בכלל. זה רחמים. מה זה רחמים? אני מעלה אותך, אותך, לקומת חיים יותר גדולה, שאת לא יכולה לעלות אלא בדרך הזאת. יש דרך של איסורים ודרך של זיכוחים שהיא לא נובעת מעונש, היא נובעת מהרצון לקדם אותך. נכון? אישה בלידה, בכל ההיריון, היא סובלת, יש פה סבל, יש פה קושי, אבל זה לא קושי, ופה זה הסתכלות פנימית, זה לא קושי שבא להתעלל בך, זה קושי שבא לגדל אותך, זה קשה. שקשה, אז בא לגדל אותך, להוסיף חיים, להצמיח אותך. והדבר הראשון שאנחנו נפגשים עם חורבן, כן, ההסתכלות הפנימית של הרב קוק, שהוא הרב קוק העיד, הרב ציודה, אין דבר אחד נדבר שלא מקור בדברי האריזל. ודאי כל החסידות והקבלה, כולם מדברים לאותו עניין. כשאדם נפגש עם חורבן, דבר ראשון יגיד, מגדלים אותי. אנחנו נראה חמישה כללים, מה עושים כשחווים חורבן? דבר ראשון, אתה חווה חורבן, אני גודל מזה. תמיד תסתכל על זה כמו הריום. לא כמו שרודל לך פצצת אטום, ואתה כאילו, הקדוש ברוך הוא בא למחוק אותי, בא להתעלל בי, בא לנגוח בי. לא, הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. אין שום עונש, ודאי כל העונשים שגם עצינו חטאים, זה לא עונש שבא לדפוק אותך, זה עונש שבא לתקן אותך, זה נקרא תיקונים. ולכן, דבר ראשון, כשנפגשים עם חורבן, אל תגיד, אני אגיד לך מה הקושי בשכר ועונש. בשכר ועונש, זה כאילו, עברת על מה שאני אומר, כאילו, מה התפיסה? יש מלך. הוא אומר, אני אוסר, אף אחד לא ילך עם כובע. צווה ציווי. לאף אחד אסור ללכת עם כובע. בא מי שהולך עם כובע. מה המלך אומר? תביא אותו פה, יאללה, תנו לו 39 מכות מחגורה. מה הבעיה עם 39 מכות? זה שכר ועונש. שכר, הלכת עם כובע? כך תקבל 200 שקל. הלכת עם... הלכת בלי כובע שלך, 200 שקל. הלכת עם כובע, כך 39 מלכות. מה הבעיה 39 מלכות? מה הבעיה בפגישה הזאת? שאתה מקבל את המלכות, אין קשר בינם לבין הכובע. זה לא בונה בך רצון יותר ללכת עם כובע, זה מרחיק אותך מהמלך. אתה סובל, אתה כולך בפחד, אתה לא מחובר לכובע יותר, אתה רק שונא את כל המערכת. בשכר ועונש שיש דבר כזה, אבל הוא חיצוני. בעומק קוראים תהליכים יותר פנימיים איתם, זה נקרא הנהגת הייחוד, הרמח"ל מדבר על זה. ספר דעת תבונות, הוא פותח את שתי הנהגות האלה ואומר, אתה רואה, זה לא מוביל לתכלית בסוף. זה לא מספיק, אתה לא יכול לדחוף את זה. יש הנהגה יותר פנימית, זה נקרא הנהגת הייחוד, שהיא מקדמת את הכל, גם דרך סבל ודרך ייסורים, אבל עניינה לגדל אותך. וזה העומק והפנימיות של כל שכר ועונש. והעונש קשור לשכר. זה כמו בן אדם שלא בא לשיעור הספורט, מה אני עושה לו? מכניס אותו בכוח לחדר כושר, הוא תתחיל להרים משקולות, אז הוא סובל, הוא מתאמץ את זה, אבל מה זה עושה לו? זה בונה אותו. זה האנשים של השם. האנשים של השם זה יצאות איך לרפא אותך, איך להחזיר לך את מה שחסר לך. הגלות בונה את הפרט, וכן דיברנו מזה קצת, נכון? למשל, בוא נדבר קצת בחורבן לאומי. עם ישראל עובד את השם בבית ראשון, השראת שכינה, הנבואה, הגודל עצום וזה, אבל בפרט עבודה זרה, גילוי עירות שפיכות דמים. בפרט האור האלוקי לא חדר לפרט. למה לא חדר לפרט? כי אור גדול לא יכול להיכנס לפרטי פרטים, נכון? למה בודקים את החמץ לאור הנר בלילה? למה? סתכלו שם הגמרא, אחד אומר, לא נכנס לחורים וסדקים. כשאתה מאיר אור גדול, זה לא מאיר את החורים וסדקים, אבל שחשוך ואתה בא עם פנס, אתה רואה בדיוק מה יש בחור וסדק, נכון? אותו דבר, ניתוח לב, עם מה עושים? ניתוח לב פתוח, עם מה עושים? למה? תביא קונגו. עוצמה מאוד גדולה, היא לא יכולה להיכנס למקום, היא יכולה להחריב את זה, היא לא יכולה לבנות את הפרט. לכן תביא סכין, כן, איזמל כזה חד, קטן, ועובד איתו, קטן. האור של בית ראשון היה כזה עצום, כזה גדול, שהוא נתן נבואה והשראת שכינה ונביאים והעמיד דברים גדולים, אבל הוא לא חדר לתוך המידות והמוסר הפרטי של כל אחד ואחד. לכן היה לנו דמויות מופת, אבל העם כעם, ככלל, היה בלגן גדול. מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה העונש? שימו לב, תראו, זה תיקון, להצמיח אותו על הקומן. מסלקים את האור הגדול, אז מצמיחים אור קטן, שמצליח להיכנס לפה. איך קוראים לזה? תורה שבעל פה. חכמים. שימו את המאמר. מאמר של הרב בעזרונים, חכם עדיף מנביא. זה מה שהוא אומר. תגידו לי. הרב פה אומר חכם עדיף מנביא. מה שהנבואה לא הצליחה לעשות, עשתה החוכמה, התורה שבעל פה. אז אנשים אומרים, מה? החוכמה יותר גדולה מהנבואה? לא, הוא עדיף. אתם יודעים מה עדיף? עם מה עדיף להדליק סיגריה? עם גפרור או עם... 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 לוויור הזה, איך קוראים לזה? כלב גז מטורף. עם מה מדליק זה? עם מה עדיף? אתם לא יודעים מה זה סיגריה? גפרור. אה, גפרור יותר גדול מכלב גז?
לא, אבל זה יותר מתאים.
עדיף. הנבואה היא יותר גדולה מהחוכמה, אבל החוכמה היא עדיפה כי יורדת לפרטי פרטים. כך זה מאמר שלם של הרב בזירונים. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא סילק את הנבואה, סילק את המקדש, סילק את הכלליות, סילק את כל הגודל, ואז מה? ואז אדם מוצא את עצמו בזוימל, בבויסק, בתימן, בסליה, במרוקו, עומד מול השם, מול לבד, והוא צריך להתחיל לחדור לתוך האישיות וזה, ונכתוב ספרים, ואלפיים שנה וזה, אז הפרט תוקן, הגיע האור אלוקי גם אליו. יופי. עכשיו, הדבר הראשון שצריכים להבין, שאנחנו נפגשים עם חורבן גם בפרט גם בכלל, שלשים את המפגש הראשוני, אני גדל מזה, אני צריך לגדול מזה. בסדר? תראו בעמוד 335, כשמרגיש אדם שנהרס הרבה ברוחניות, ידע שהגיע לו הזמן לבניית בניין חדש יותר נעלה ונשגב. לא זוכרים, אמרתי לכם, אני בשביל אוקטובר חילצו אותנו שם 9:30 בבוקר, אמרו לו ישר הגיע אליי כוח צבאי, משהו שמסר נפש להגיע אליי, קרוב אליי מאוד, ולקחתי החוצה, אמר לי יישובים שלמים של קטת חמאס, תעלה לאוטו תברח מפה וזה, נסענו גופות, רכבים הפוכים, מחוררים וזה, ואני נוסע בתוך כל הכאוס, אני אומר לי אשתי תוריד את הראש לילדים שלא יראו, ואז אני אומר לה הגאולה עולה שלב. היה חשוב לי לחשוב את זה, והיה חשוב לי להגיד לה את זה, שזה ככה יתחיל כל הכאוס. כי מה יכולנו לחשוב? אנחנו נדפקים, כובשים אותנו, חורבן בית שלישי. לא, הגאולה עולה שלב, וככה היא עולה שלב. תמיד זה ככה. הרבה אנשים שתקועים במקומות עבודה, תקועים בקשר זוגי, תקועים מול קשר מול ילדים, תקועים מול גמרא, מול חברותה. מה קורה? מתי זה משתפר? כשיש פיצוץ. כשיש פיצוץ, אתה כבר לא יכול לשאר במקום עבודה, אתה מגלה מקום חדש, אתה מגלה חברות חדשה, מקום חדש, אתה עולה בקשר זוגי חדש. הפיצוצים והמשברים, החורבן, הוא אומר לך, שמה, אני בא להחריב, אבל אני בא להחריב את הצד הרע שהיה קיים פה. את הצד שלא היה מספיק. איפה רואים את זה דרך אגב? בלידה. לידה, כל הרחם, כל ריריות הרחם, המים, כל החבל, הטבור, הכל נחרב. צומחת קומה חדשה. לא, נחרב, לא, הכל נשפח, החוצה, יוצא דם, הכל כאילו כביכול נגמר, אבל באמת מה קורה? עולים קומה. והיה חשוב, תוך כדי האוטו שאנחנו עושים, אני מסתכל עליה, אני אומר לה, הגאולה, דעתי אמרתי, הגאולה, הקדוש ברוך הוא מעלה הילוך בגאולה, זה המילים. הקדוש ברוך הוא מעלה הילוך בגאולה. וככה זה עולה, אתם יודעים, כי שאתה רוצה לקפוץ קדימה, נכון? אם תנסה עכשיו לקפוץ מעל השולחן, אתה לא תצליח. מה תעשה? תיקח תנופה אחורה. זה מה שהרב כותב, שתקנו, ב-334. העליות והירידות הן תדיריות. נכון? סליחה, 332, גם שם הוא אומר את זה, ב-332, בכל עלייה ועלייה נמצא תמיד מצב של העדר הקודם להוויה. הוויה, כן? הקדוש ברוך הוא מהווה אותנו, זה מצב החדש. שהוא מתגלה בתור מצב של נפילה וחלישות כוח רוחני הקודם לתגבורת כוח ממקור יותר נעלה. שמונה קבצים, א' כופלה מזיין. ראיתם? מספיק חריף המילים של הרב? בכל עלייה ועלייה נמצא תמיד מצב של העדר קודם להוויה. מה זה העדר? קשיים, הליכה אחורה, ירידה, פתאום החברות הלא מתאימה, תמיד זה ככה. וזה מה שגורם, דרך אגב, החיסטרון, זה מה שגורם לך לקפוץ קדימה. אז כשמרגיש האדם שנרס הרבה ברוחניות במילים שלנו חורבן, שאדם חווה חורבן, ישר, הרב כותב לו, דבר ראשון, ידע, תכניס בדעת שלך, הגאולה או לא הילוך. אנחנו נעבור, זה יהיה קשה, יהיה פה לידה, יהיה פה צירים, יהיה פידורל, יהיה קסרים, אנחנו נעבור מה שנעבור, יהיה הרוגים, יהיה הותר לפרסום, אל תחשב לא יצאנו מזה. אנחנו בתוך זה, אבל זה לא יהיה קל. זה קשה, ויהיה מריבות של אויבים מבחוץ ומבפנים, מחלוקות וטירוף הדעת. אבל נעלה קומה, אנחנו נשאר באותה קומה. אנחנו לא, אי אפשר, אנחנו לא יכולים מצב שכל מה שעברנו ישאיר אותנו באותה קומה, אין סיכוי. לבניית חדש יותר נעלה ונשגב, יותר קיים מופר מה שהיה בראשונה. והתחזק, והתאמץ, בתיקון מרסם, ותחם, טוב. ביי. אחד, כלל ראשון, מה עושים כשחווים חורבן? בנפש, בזוגיות, חינוך ילדים, מול החברות, מול ההורים, מול הכל, תמיד, לאומי, הכל. דבר ראשון, שאתה רואה את החורבן, לא עכשיו, אנחנו נגדל מזה. באנו לצמוח, בסדר? כלל ראשון. יופי. כלל שני, אומר הרב, שמונה קבצים ח' קוף ד'. איזה כיף, יש פה ספר כזה טוב, אסף לנו את כל המקורות, שהרב מדבר על זה. אני שמח מאוד שעשיתי את העבודה הזאת, זה חוסר ממני. זה שבהתחלה עשיתי את זה לאסוף לעצמי, אבל לא משנה. בעת אשר רגיש האדם נפילה, כן, כלל שני, כלל ראשון לצמוח, כלל שני, שאתה חווה חורבן, בעת אשר רגיש האדם נפילה, פני חולשת רוח ונפילה ערכית, מוסרית, ישים אליבו, מה אתה צריך לעשות מול החורבן הזה, מול מה שקרה עכשיו, מול הנפילה, מול הזה, מה אתה צריך לעשות? תשים לב שממעמקי התאומות הוא צריך לדלות מרגליות יקרות. זאת אומרת, חלק מהצמיחה שלך שאתה צריך להוציא משהו מהסיטואציה הזאת. נפגשת עם תאום בנפש, חרדה, ביטלת אירוסין, התפרקה חברותה, לא גייסו אותך לאן שאתה צריך. זה מלא, אדם היה לי חבר שכל התיכון אכל לנו את הראש שהוא מתגייס לשייטת. רק שייטת. והרץ קילומטר, הוא היה חולה נפש, ברור שתתגייס לשייטת. לא, היה סוחה בלילות בים, שעות רגע בשעות, הוא רק שייטת. היה יוצא בלילה, חוזר בשלוש בבוקר, דופק ריצות מירושלים, מקיף דרך מושב אורב. גם מישהו, אתם יודעים, פסיכופת כזה. פעם נשך אותו כלב, נשך אותו חזרה. הגיע לגיוס, פעם, לא התקבל לשייטת. מה עשה? יצא מצהל. הוא חווה פתאום חורבן, אתם יודעים, אתה מתכנן איזה 5 שנים להגיע ליחידה, לא קיבלו אותו, הוא פתאום מבין, הוא לא הכין את האופציה, הוא פתאום, אין כלום, אני אומר לך, בסוף היה איזה ג'ובניק, ונראה לי גם יצא מצהל בסוף היה איזה סיפור. חבל. למה? כי הוא חווה פתאום חורבן של כל הזה, הכל מתרסק, אני לא רוצה כלום. וצריך תמיד להיות מוכן שזה לא יעבוד. ומה? אז תגיד, טוב, א', אני אצא מזה, ב', איך אני אצא מזה? אני צריך להוציא מפה משהו גדול. ראיתם בתהילים, כתוב, נותן, אני רוצה למצוא אוצר, נכון? למצוא אוצר, איך אני גדל? אני מוצא אוצר. מה הקדוש ברוך הוא עשה לאוצרות? מה הוא נתן באוצרות? נותן באוצרות תאומות. תראו, יש חדר של אוצרות, מה הקדוש ברוך הוא עשה בחדר שם? נתן שם תאומות. אתה רוצה להגיע לאוצרות? אתה צריך לעבור בתאומות. תאומות, אתם יודעים, תאום זה לא פשוט. תאום זה חושך, זה כאב, אתה מתרסק שם, קשה לקום, זה לא פשוט. יש תאום פיזי מול הגוף, יש תאום נפשי. אדם נופל לתאום, הוא לא מצליח לקום. יש אנשים שלא מצליחים לקום. יש לי חבר טוב שפינה המון גופות בשביל לאוקטובר, שבוע שלם לא הצליח להניח תפילים. דוס טרור, לא הצליח להניח תפילים. לא הצליח. תאום, זה סוג של תאום רוחני מול מצוות תפילין. יש תאום בזוגיות, יש תאום בכל הרבדים. הרב קוק מגלה לנו, בתוך התאומות האלה יש אוצרות גדולים שאתה צריך לדלות אותם. תחשבו כמו זורקים מישהו לעומק הים, 6 מטר. מה קורה לו שם דרך אגב? אני, שהייתי צעיר, טיילתי בארץ ובעולם. קיצור, איזה פעם אחת הייתי בסיני, הייתי עם חבר על חסקה, נפל לנו המשות. אז אומרים, הים בסיני נקי מאוד. נקי ברמה שאתה רואה 10 מטר, 30 מטר, אפילו אתה רואה כמו שאתה... חבל הזמן. הלכתי לקבל שם תורה, לא... קיצור, היה קולות וברקים, היה כתורת, היה הכל. קיצור, אני איתו על החסקה, נפל המשות, איזה 7 מטר, ואנחנו רואים אותו. מה עשיתי כמו איזה צעיר? מה עשיתי ישר? כמובן, רמבו איתך על החסקה, למה אתה מתעכב? קפצתי ראש, ואני חותר, אני ככה, כן, ברמה כזאת של זה, חותר ללמטה, לפוס את המשות ולעלות. רוצה להסביר לחבר שלי, מי יודע פה לשחות יותר טוב? ממך. אני יורד אחרי 4 מטר, אני מרגיש שלוקחים, כאילו כמו לקחו סכין, דחפו לתוך האוזניים. כמעט נקרא לי אור עטוף. ההפרשי לחץ, המהירות שירדתי את ההפרשי לחץ, בלי גובה, בלי ציוד, בלי כלום, כמעט קראו, הסתובבתי, עליתי מיד, כאבי תופת. אז שאליתי, הוא אמר לי, בוא אני אראה לך איך עושים את זה. אז הוא ירד פמפם, ירד... ירד לאט והביא את ה... אתה לא יכול שאתה נזרק לגובה מאוד גדול, לפעמים אתה אומר, טוב, זרקו אותי לכאן, עכשיו תפקיד שלי רק לצאת. אומר הרקוק, לא, 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 למה ירדת? אתה צריך להבין שם איזה משות, יש שם איזה משות שאם תרד עכשיו תוכל להושיט את הספינה הרבה יותר טוב. לפעמים שאדם נזרק לתאום מול גמרה, מול חסידות, מול קבלה, מול פילה ערכית, מוסרית, מול ההורים, מול הצבא, מול היחידה, הוא נזרק לתאום. עכשיו בשביל אוקטובר נפתחו הרבה תאומות, אנשים לא סומכים על צהל, יש הרבה תאומות, בלי סוף. אז הטעות בחורבן, בסדר, דפקו אותי, עכשיו אני צריך לצאת מפה, אני אומר, לא, 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 אתה לא תצא, לא סתם זרקו אותך לתאום, כן, לא סתם הביאו אותך למקום הזה. אתה, יש פה מרגלית יקרה, שנזרקה, שזה נקרא בקבלה לברר את הניצות שנפל הקליפות. אדם נזרק לקליפות, אחת הקליפות זה תאומות. אתה חייב לברר אותה. יש פה בירור שאתה צריך לעשות, ועל ידי שתעשה את הבירור, אתה תגדל. בסדר? זה אחד הדברים. הבאתי פה ספר של בעל הסולם. בעל הסולם במאמרים, מאוד ממליץ לכם, מי שרוצה גם, יש מאמרי הסולם, עמותת אור הסולם רוצה את זה לאות, הספר הזה, אז מאמרים א', יש פה את, כמעט את כל היסודות של בעל הסולם. יש עוד מה שקשור לפנים, היסודות שהם גם מובנים, זה כמו ספר אמונה, ממש. אז הוא כותב, שבדור שלנו, עכשיו הוא בדור של בעל הסולם, גם הרב קוק בעל הסולם כמעט חיו כמעט באותו זמן, בעל הסולם נפטר 20 שנה אחרה, אבל כאילו שניהם נולדו שרוב עם ישראל היה דתי, שניהם נפטרו שרוב עם ישראל היה חילוני. משבר של כפירה וטירוף מוחלט. אז הוא כותב, דווקא בדור שלנו התגלו סודות התורה ברמה הכי גבוהה שלהם. עכשיו משהו פה לא הגיוני, למה? אם דווקא הכפירה הכי גדולה קרתה בדור שלך, איך אתה רוצה שדווקא סודות התורה יתגלו בתור שלך? מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא אקרא לכם פה, אבל בחמלת השם... תראו מה הוא אומר. רואה אני, ענן חשוך התחיל להתפשט בעולם. מה זה ענן? שאתה רוצה לראות השמש, אתה רוצה לראות הערך, לעשות ברכת לבנה, מה מחסה? עננים. עננים, כמובן, אני לא מדבר פה פיזי, הוא לא עכשיו אומר לנו את החזיות. ענן, כשאתה רוצה לראות השמש, אתה לא רואה אותו. עוצמות של תאוות וחומריות וכפירה ופריצות ואתרי יוטיוב ונצרות ומיסיון ותורה שבעל פה נופלים עליך בגלים כאילו בלי סוף, אין סוף שפריצ... ואתה לא מצליח להרים את הראש, אתה משיג איזה חברות, איזה תפילה, בום, אתה מתרסק, בלי סוף. ענן גדול, תראו מה רואה אני, ענן חשוך התחיל להתפשט בעולם, זה אומר בזמנו. מה נענה בטראי אחר מה שקרה לנו אחרי שיצא המכשיר? אשר ידחוף, הענן הזה דוחף בבית ידיים כל מי שירצה להתקרב לעבודת השם מול דווקא בו. מי שירצה להתקרב לעבודת השם, הענן דוחה אותו. זה כל הכפירה והפריצות וכו'. ובחמלת השם על דור אני זה, נתן לי רשות לגלות סודות נוראים למבינים, למען ידעו צדקות השם, כי לא עזב השגחתו יתברך ממנו. ועד רבה, שכן הוא מטבע כל התיקונים שטרם עלות הבוקר, מתחשך כפליים יתרון האור מן החושך. ראיתם את זה לפני הזריחה? יש את החושך הכי גדול. אז מסביר בעל הסולם למה זה ככה, שכן כמו חורבן פתאומי לכוחות הקדושה. תראו מה הוא אומר כאן, נטלו מהדור הזה כל כוחות הקדושה שהם מספיקים לדורות שעברו להדביקם בתור באמצעות. היום התורה שתפסה עד לפני 100 שנה לא מספיקה לחבר אנשים לתורה מצוות. למה? מסביר בעל הסולם, אם יש לנו רופא מנתח גדול, עצום, רופא מנתח מוח, אדיר, מתי הוא יכול לגלות את כל האוצרות שלו, האידיאות שלו, הפעולות שלו, הסכינים שהוא עובד איתם, כל השיטות עבודה של המוח? אם נביא לו ילד שנפל והוא צריך לשים לו רק פלסטר, הוא יגלה את כל החוכמה שלו? כדי שהוא יגלה את כל החוכמה ונראה איך הוא עובד ונלמד, מה צריך להביא לו? מישהו שעבר תאונה, אירוע מוחי קשה וזה, ואז מה יקרה? אומר הרמח"ל, כגודל המחלה גודל התרופה. אם אתה רוצה לגלות המנתח הכי גדול עם הסודות הכי גדולים, אתה צריך להביא לו את החולה הכי גדול. אומר בעל הסולם, דור שמסתפק מעבודת השם פשוטה של עירת העונש וכך, סבא, למה צריך לגלות לסודות התורה? הוא מסתפק, זה מחזיק, הכל טוב. דור שלא מסתפק בכלום, שלא עוזר לכלום, והוא בתחתית התחתיות, מה אתה צריך להביא לו? את האור הכי גבוה. בלי זה הוא לא יצא. ואז מה? אומר בעל הסולם, דווקא בגלל שהדור הזה כזה נמוך, הוא יקבל את האור הכי גבוה של סודות התורה, כמו שאנחנו רואים. גם בעל הלשם כותב את זה, והזור, ובסוף הימים, ממש מתגלה תורת הקבלה והחסידות, ועדי כתבי הרב קוק, כל ההלבשות, בעל הסולם, הרב קוק, נפש חיים, תניא, כל גדולי עולם. למה זה מתגלה בדור שלנו? כי ככל שאתה יותר, במצב יותר שבור, נמוך, הרוס, אתה צריך תרופה יותר גדולה שתוציא אותך מזה. תרופה, והתרופה הכי גדולה זה התורה, והתורה פנימיות התורה. התורה פנימיות התורה, יש חדרים, רזין דרזין. מה יוצא? כן, דווקא מי שקיבל את המשקולת הכי כבדה והכי קשה, דווקא הוא שהוא התמודד מולה, הוא יצא את השרירים הכי גדולים. ככה זה. האבן הכי גדולה והמגדל, אתה הורס אותו, היא נופלת הכי רחוק. זה תמיד יחס של הכי נמוך הוא יגיע הכי גבוה, והחולה הכי גדול יאלץ את המנתח הכי גדול לחשוף את הרפואה שלו. ולכן דווקא הכפירה בדור שלנו, גם הרב קוק יש לו פסקה בקבצים שאומר, דווקא הניתוק הכי גדול הוא מאפשר את החיבור הכי בכירי. כי כל עוד אני מוכרח, אז זה לא חיבור אמיתי. כל עוד אני מתנתק ואני יכול להגיד לא, זה יכול להגיע לאהבה יותר גדולה. לכן דווקא הדור שלנו, שהגיע לדברים שלא היו, לא היו ולא נבראו, מבחינת יכולת, מבחינת חוצפה, מבחינת כפירה, מבחינת בלי סוף, דווקא אז התגלה הסודות הכי גדולים. אנחנו רואים שזה אותו עניין. אז מה צריך להרים מפה? תחשוב מה התאום שלך. אם אתה בתאום מסוים, אתה צריך להרים דבר, תחשוב מה העניין. אז כמה דיברנו? שתי דברים, נכון? עד עכשיו? דבר ראשון, אני אגדל מזה. הקדוש ברוך הוא לא מתעלל, הוא לא מרביץ כדי להרביץ, הכל להצמיח אותנו. שתיים, אתה בתאום, יופי, תחפש שמשות, תחפש מרגלית בלשון של רבי אלעזר, שירגיש האדם נפילה, ישים על ליבו שממעמקי התאומות הוא צריך לדלות מרגליות יקרות, ואז הוא יחזור ביתר שאת ממקדם, וכן הוא עדין בדור שלם ובתקופה עולמית. מלחמת העולם הראשונה, צמחו מזה הרבה דברים, מלחמת העולם השנייה, ועכשיו מלחמה של עכשיו, יש מרגליות יקרות. טוב, שלוש, כלל שלישי, איך מתמודדים מחורבן? שלוש, אל תחשוב באותם דרכים שחשבת לפני החורבן. בסדר? יש בעיה כשאנשים, יש להם סך של מודלים להתמודד איתם. כן, יש משפט, אני לא זוכר מי אומר אותו. כשיש לך רק פטיש, כל דבר נראה לך כמו מסמר. זה בורג, זה צריך כמו הרכבה בכלל של איקאה עם דבק. לא, אולי זה מסמר. כשיש לך רק מודל אחד, כל דבר אתה מנסה לדחוס לו לתוך המודל. זה לא עובד. מה צריך לעשות? להמציא מודלים חדשים, למצוא מודלים חדשים. הרבה אנשים חוזרים לאותם נפילות, לאותם התפרקויות, לאותם קשיים, כי הם מנסים לעבוד באותם דרכים. מה קורה כשאתה הולך באותה דרך? אתה מגיע לאותו מקום. מה אתה אומר? זה לא עובד. מה זה לא עובד? אתה לא עובד. אתה תפסיק ללכת באותה דרך. ואדם כל בוקר הולך, רואה שער נעול, מסתובב, חוזר, ואומר, שמע, אני חצי שעה הלכתי היום. כזה קרו. הולך את כל הדרך, רואה שער נעול, עושה עקב של חצי שעה. נעשה פעם דרך אחרת. אנחנו צוחקים עליו, נכון? אבל מה? בנפש?
אני לא.
כל פעם שאני מגיע בחברות הזה, כי אתה כל פעם לא מקשיב, אתה כל פעם בטוח שאתה צודק. תבוא פעם אחת להגיד, יש מצב, אתה מדבר ראשון, והיום אני מקשיב לך. נעשה דרך אחרת, פתאום תגלה אוצרות. גם בזוגיות, בחינוך ילדים, בלאומיות, בקונספציה. זה הקונספציה, יש גם מלא קונספציות בעבודת השם. אתה כל פעם נופל, כי אתה כל פעם מנסה לחפש מילוי רק בדרך אחת. אתה כל פעם בטוח שהמריבה עם אבא שלך שאתה צודק את זה, אבל אף פעם לא נכנסת לנעלים שלו, לא שמעת אותו, לא נתת לו, לא ניסית בדרך אחרת. פעם מישהו גאון אמר לי, משפט אדיר, אתה רוצה שאבא שלך יהיה אבא? אתה תתנהג כמו בן. חיים באים לאבא בפקודות, אתה לא בן שלו, אתה נותן לו פקודות, אתה אומר לו, אני כבר בן ישיבה, אני אעשה ככה זה, אתה מתנהג כמו הרב שלו, מתנהג כמו בן. בן מכבד, עושה לו קוסטם, נשק אותו, אוהב אותו, תן לו כבוד גדול, לא מוריד לו פקודות. אז יוצאים ממנו את האבא. נעשה דרכים אחרות. דיברנו על זה בשיעור הראשון, להביא אמצעים אחרים, דרכים אחרים של הקדושה, אתה תגיע למקומות אחרים. זה קל? זה לא קל. אבל כשאתה חווה חורבן, אם אתה תבנה עוד פעם את הבניין, כמו שבנית, או אתה תגיע עוד פעם לחורבן. נכון? אנחנו רואים היום. לא צריך להרבות בזה. מי שיש לו רק פתרון אחד, הבנה אחת, בלי אמונה, בלי אלוהים, בלי דתות, רואה סכסוך מקומי, על טריטוריה, הוא יביא אותנו לאותם קומות שהוא יביא אותנו עד היום. ואתה תחווה עוד פעם חורבן, ועוד פעם... מה, דרך אגב, למה אתה תחווה עוד פעם חורבן, ועוד סבל, ועוד יצורים? מה זה אומר לך בעצם? אתה לא בדרך. כל פעם אתה נכנס בשער, ואתה עולה חצי שעה, וחמך, וזה... למה? להגיד לך, אתה לא בדרך, תשנה דרך, ואותו דבר בנפש. כל פעם קשה לי, כל פעם... תחפש דרכים אחרות. בסדר? אז אם אני אומר את זה במילים שלי, שאתה חווה חורבן, אל תיקח את הקופסה שלך ותנסה למצות אותה בכל הזה, תחפש קופסה חדשה. קופסה חדשה. אם עבודה של בית ראשון הייתה נבואה גדולה וזה, אסור לנו לבנות בית שבנוי עוד פעם על רוחניות והשראה ולרוץ יחפים וכל מיני מוזיקה וקבלה פרטית. זה לא יעבוד. זה לא עבד גם. אם בית שני נחרב כי היה בו תורה שבעל פה ירדה לפרטים, בלי אחדות, בלי לאומיות, בלי נבואה וזה, הוא גם יחרב. אסור לנו לבנות עוד פעם בית מקדש שהוא בית ראשון ובית מקדש שהוא בית שני. אנחנו רוצים לצאת מהקופסה ולבנות את הבית השלישי. מה זה הבית השלישי? שיש בו את שניהם. אם בניתי מטוס ולא שמתי ברגים והוא התרסק, אסור לבנות עוד פעם מטוס. אני אגיד, לא, עכשיו אני אתאמץ, הוא לא יעבוד, הוא יתרסק לך. יופי. ואם בניתי מטוס בלי כנפיים והוא גם יתרסק, אז תשקיע המון כוחות. אתם יודעים, היום לכל מפעל שמייצא משהו, יש לו את הצוות בקרה שלו. זה יתרסק, אתה לא בונה אותו ככה. אותו דבר בנפש, אותו דבר ברוח, בנשמה, של הפרט, של הכלל, של הלאומות, של קהילה, של משפחה. זה מוביל לריסוק. נחרבו לנו שני בתים ככה. גודל, השראה, רוחניות, נבואה, עוצמה גדולה, בלי ירידה לפרטים שנקראים הלכה ומוסר, לא יחזיק, נחרב. ירידה לפרטים, בלי קבלה, חסידות, השראה, נבואה, וזה, זיקת תורה, גם מתייבש, נחרב. יש שם שתי זרמים בעם ישראל. יש כמה זרמים, כן, שתי זרמים. אני לא אגיד את השמות שלהם, אבל אתם מספיק גדולים להבין אותם. זרם אחד אומר, התנך. בלי שולחן ארוך, בלי גמרא, בלי אכילת ראשים של אחרונים, בלי סעיף קטן משנה ברורה, בלי כל המצוות. ערכים גדולים, השראה, נבואה, תקשור, קבלה, המון דברים גדולים. אבל לא צריך עכשיו סימן שנחת ומוקצה וכל הירידה לפרטים. לא צריך את זה. זה הנצרות. לקחו את התנך, בלי הגמרא ושולחן ארוך. זרם שני אומר, רק שולחן ארוך. כן, פעם מישהו אמר לאחי, מה אתה רוצה לבנות את המקדש? איפה כתוב בשולחן ארוך צריך לבנות את המקדש? שולחן ארוך נכתב בגלות, אין בו קודשים, תארות, אין בו... מלא דברים לא נכתב. נכתב ליהודי בגלות, יש מלא דברים שמעל שולחן. יש אנשים שכל היהדות שלהם זה שולחן ארוך, יש אנשים שכל היהדות שלהם זה תנך והשראה ודברים גדולים. בנינו שתי בתים שבנויים על תנך ועל שולחן ארוך. כביכול, בסדר? לא היה שולחן ארוך, זה היה כאילו הירדה לפרטים. שניהם לא החזיקו. הבית השלישי חייב להיות מחיבור שלהם, זה הרב כותב מהלך הידיעות, מפורש. בסדר? אנשים חושבים, אני אביא את הגאולה אם אני אחריב את הפרטים, אני אביא את הגאולה אם אני אחריב את הגודל והקבלה והחסידות, ויש מתנגדים לפה ומתנגדים לפה. לא, תמיד זה לאחד ביניהם. שמה וגוף. אז לצאת מהקופסה, אל תנסה קופסה שהייתה או שעשינו אותה כבר, אלא תצא מהקופסה. זה שלוש. ארבע. ארבע. טוב, זה הסתכלו ב-36, מה שאמרתי עכשיו. הרבה פעמים אם האדם מוצא קורת רוח בעצמו, הוא מלא תביעות למשו והוא נחרב וזה, לפני שצריך להוליד רעיון כללי חדש שרומם את ערך הכרתו הכללית מוסריתו בכלל למעלה יותר רוממה. שימו לב, ולא יוכל אז להשביר את סימונו על ידי מה שיוסיף איזה פרטים מהאדם שלהם, כי אם צריך להתגבר בעוד לסול נתיבה חדשה. אל תנסה לחזור מה שעשית, אתה תגיע לאותו מקום. ארבע, אני לא אקרא הכל, אבל אם אדם רואה שהוא מזוהם ונופל בעניין של תומעה ונחרב וכו', והוא לא מצליח לתקן, הוא רוצה לתקן. תראים את זה, לפעמים אתה נופל ונופל ונופל ומתקן ועושה וקם, אבל אתה נשאר בזה. הרבה אנשים מתייאשים, אומר הרב קוק, ישמח בנטיית רצונו להיטיב דרכיו. לפעמים במעגלים החיצוניים אתה לא מצליח לבנות את המקדש, או לבנות את המקדש שלך, או להגיע לחברותה, אתה כל כך שבור, כל כך מרוסק, אתה מנסה להרים את הראש, נופל. אומר הרב קוק, עוד שיטה מול חורבן, תשמח במעגלים הפנימיים שעדיין אתה רוצה בכלל, שאתה רוצה, תשמח ברצון, בעצם הרצון. אנשים לא שמחים בזה. הוא אומר, בפועל לא הגעתי לחברותה. אתה רוצה להגיע לחברותה, זה דבר גדול. אתה מצטער שלא הגעת לחברותה, זה דבר גדול. אתה מצטער שרבת עם אבא שלך, זה דבר גדול. עצם שאתה מצטער, עצם שאתה רוצה, תשמח בעצם הרצון. זה מחזיק, זה נותן כוחות. בסדר? אם המעגלים החיצוניים לא הצלחת להשלים, ויש שם חורבן, ואתה מנסה להרים את הראש, אתה לא מצליח, תשמח במעגלים הפנימיים. זה נקרא לשמוח במה שיש, לראות תחזיק כוס המלאה. בסדר? זה פסקה ב-337, פנקסי הערך חלק ג'. דבר חמישי מול חורבן, לא לבטל תורה ועבודה. בדרך כלל שאדם חווה חורבן, אומר, טוב, אני עכשיו שבוע לא הולך לתפילות במניין, אני עוצר את החברותות שלי, אני, בדיוק הפוך. אני דיברתי על חבר שלי שנכנס לאיזה טראומה וזה, אז דיברתי עם פסיכולוג גדול, מאוד מוכר בעולם, אפילו בארץ ודאי מוכר. קיצור, מה הוא אמר לי? חשבתי שהוא ידבר איתו שעות של שיחות וזה, דרך אגב, הוא גם נפגש איתו וזה. מה הוא אומר לי? שיצא החוצה יבנה סדר יום. אומר, בהמון המון אחוז, זה פשוט פותר, בהמון המון אחוזים, זה פותר את הבעיה. כשאתה נכנס למשבר ואתה חווה חורבן, אז אתה אומר, רגע, אני אבטל. לא, הדברים האלה מייצבים אותך, הם מחזירים אותך למסלול. תלך לתפילות. נפלת את הנפילה של החיים שלך עכשיו. ודרך אגב, אנחנו רוצים לבין הזמנים. ברור שבין הזמנים לא נופלים, רק מתעלים בקודש, ויש המון מה לעשות השנה, ובוודאי, בשמחה ובאמונה. אבל אנחנו לומדים על דרוש וקבל שכר. מי שנופל בבין הזמנים, בא יצר הרע עם שלוש שמות. מכירים את היצר הרע של בין הזמנים? שלוש שמות. קוראים לו הכל או כלום. בשבוע הראשון אתה פותח חזק, קובע חברותו, אתה הולך לילד סיני, אני מתיישב בעזה, אני מתחתן תוך כדי, הכל טוב. ואז איזה יום שלישי, בשבוע השני, אתה מקבל בראש. אז אתה אומר, טוב, מטורף, כאילו, וואי, לא הייתי מוכן וזה, קרה, זה, ואז מגיע הנפילה השנייה, ואז מה אתה אומר לעצמך? עוד שבוע חוזרים? אכול ושתק מחר נמות. בוא ניפול עכשיו שבוע רצוף, כבר נפלתי, נכון? לא יהיה בין הזמן לימושה. ניפול, נגיע לפלול, נראה מה קרה. נשלים פערים. זה היה הצער הכי גדול בין הזמנים, הכל או כלום. נפלת, אז בוא כבר תיפול עד הסוף, ואז אחר כך תמלא מדפים מחדש. תשובה? מה עושים ליצר הרע? לא משנה מה קורה. לא משנה מה קורה, אתה קם מחר ב-8 לתפילה במניין. ממשיך ללמוד. רצחת מישהו ב-5 בבוקר, 8 בבוקר אתה קם למניין. מה זה משנה? למה אין תשובה? גם מישהו שרצח, לא צריך להתפעל שחרית, אין דבר כזה בהלכה. מה אתה נכנס לסרטים? תמשיך, תעשה את סדר יום שלך, ואתם תגלו הפתעות. פתאום בסדר יום, מחזיר אותך ליציבות, מסור אותך לחברות, אתה קולט שאני לא מושלם, ולא באתי להיות מושלם, באתי להשתלם, ונפלתי, עושה תשובה, עושה תשובה ותכפר לו. שאלו את הקדוש ברוך הוא, מי שחטא לפניך, מה יעשה? לא מה, הכל כלום, ימשיך ניפול, נגמר החיים שלו, הוא לא אמר דבר כזה, מה, עושה תשובה ותכפר לו. מה אתה רוצה? למה אתה חסה סרטים? אל לא מדברים עם המסית בכלל. אל תדבר איתו, תמשיך בקצת, תמשיך להתנדל, תמשיך לטייל, תקול למניין. פתאום תגלה, שמיים לא נפלו. מה קרה? עשית תשובה, ותכפר לו. תודה שאנחנו עובדים את השם, ולא עובד איזה בעל מכולת עצבני, סדיס, שנפלת הוא נוגח בראש. לא, אתה עושה תשובה? מה זה תשובה? קירת הרצון, תגיד שלא רצית, עזר, תמשיך הלאה, תקול למניין. ואני אומר, מה אתה יודע מה עשיתי? כשאתה לא רוצה לדבר איתי, מה אתה מנפיץ תורה? הקדוש ברוך הוא בתורה, מי שנפל, יעשה תשובה, תמשיך לדבר איתו. אתה להפך, אתה הכי צריך לדבר איתו. זה כמו אנשים שהולכים לבית חולים, כולם חולים. קשורים למישהו, לא הגיע, הוא לא מה, אומר אני חולה גמור. אתה הכי צריך לבוא לבית חולים. האדם נופל, אומר אני לא יכול לתפילות. אתה הכי צריך להתפלל עכשיו. תפילה זה המשכת שפע וקדושה וחזרה, אתה צריך לתאר את כל הזוהמה שהכנסת. תפילה זה מבריא, לימוד תורה זה מבריא. בלי הזיות, בסדר? זה נקודה אחת לבין הזמני. אין נפילות קל. מי שיודע, חבר שנופל, שיגיד לו את זה. שאם נפל, תמשיך הלאה, תמידים כסדרן, לא משנה מה היה. אתה תקום ופיית שחרית. דרך אגב, הצעה גדולה לבין הזמנים, תפילת שחרית כמו מים, זה חברות עם מישהו שם. יתהפך העולם. אני הולך להתהפך העולם ברמה, בכוונה, אמרתי, רצחת מישהו 5 בוקר? 8 תהיה, תמשיך ללמוד. בסדר? בכוונה מגזים, אל תרצחו אף אחד, כן? הבנתם את הראש. וזה הדבר החמישי, שגרה יציבה. זה נכון גם בפרט, נכון גם בכלל וזה. אז אני מסכם. חורבן, שנפגשים חורבן, אני אגדל מזה. 2, יש לך משהו שאתה צריך לדלות מהסיטואציה הזאת. 3, מה זה 3? קופסה חדשה. 4, לשמוח בטוב שכן יש. 5, לשמור על שגרה, זה מנקה אותך. וזה נכון גם ברמה הלאומית, תדעו לכם, אחד הקשיים, אחד הדברים הכי קשים להוריד דמעות בתשעה באב על בית המקדש, שאנחנו לא יודעים מה זה בית המקדש, זה האמת, בסדר? בואו נוריד כפפות, אנחנו לא יודעים מה זה בית המקדש. אנחנו היינו, יש לי שלוש אחיות שהיו מפונות. אחת עדיין מפונה מהצפון, היא ממש על הגבול. שלושתם ילדו במלון. ילדו בת. שלושתם ילדו במלון, אני גם הייתי מפונה, אבל חזרתי למילואים כבר, קיצור, חזרתי יותר מוקדם. שלושתם ילדו בת. אז אחת אמרה, אחת האחיות שלי רבנית, היא הבהירה שיעור, היא אמרה משהו על בית המקדש, היא אמרה רעיון חזק. היא אמרה, הבת נולדה במלון. היא כבר למעלה מחצי שנה, שבעה חודשים, לא יודע כמה, בת כמה היא בדיוק, אבל נגיד שזה ממשיך, אתה יודע, אין ספר לחזרה בצפון, תמידי. האחיות הגדולות של האחיות הגדולות, בנות 15, 14, עוד בן 10, 11. תחשבו שהם אומרים לאחות הקטנה, נגיד, שהיא כבר יודעת לדבר, אומרים לה, וואי, הבית, הבריכה בבית. מה, יש לכם מלון? יש בריכה במלון, יש פה שטיחים מקיר לקיר. היא לא יודעת מה, היא נולדה במלון, היא כבר לא יודעת, היא לא יודעת מה זה בית. הגדולים אומרים, איפה הבית, איפה... היא לא יודעת. זה, אבל אנחנו נולדנו לדור שלא ראה מקדש, כבר אפילו בסיפורי חסידים אין לנו מקדש, אין לנו כלום. אז מה אנחנו אומרים? יש תורה, יש תפילה, יש לומדס. הכל תקין, אנחנו צריכים איזה בית, יש חודו שם כבשים. אבל אנחנו לא צריכים לבכות. מתי אתה בוכה? שאתה רואה קיבוץ כמו נראות שהיה עומד, ואתה רואה את החורבן שלו, שלא חזרו קו ראשון. שהיה לך משהו, הפסדת את הבוכה, שאתה משהו שלא היה לך את קשה. היה צריך ללמוד הרבה מה זה המקדש ומה זה הדבר הזה, אבל זה אותו דבר ברמה לאומית. צריך לדעת, החורבן בית שני בא לבנות אותנו לרמה יותר גבוהה של בית, של בית מקדש שלישי. וגם ברמה הלאומית, אנחנו צריכים לדלות מהגלות, מרגלית יקרה, שזה אמרתי לכם, זה לחבר את הגודל והפרט. כן, להכניס את הגודל לתוך הפרט, גם להפיץ את שם השם בעולם אצל כל העמים. זכות הגלות, הולדנו את שתי הדתות הגדולות בעולם, שיחסית למה שהם הביאו את המאמינים שלהם, כן? שהיו עובדי עבודה שרה, זה התקדמות. יחסית אלינו זה ירידה, אבל יחסית אליהם זה התקדמות. יוצאים מהקופסה, זה בית שלישי צריך לבנות, ולשמוח בטוב, שיש הרבה טוב שהתפתח, תורה שבעל פה, ירידה לפרטים וזה, ובעיקר לשמור על שגרה יציבה. יש כל מיני זרמים שקמים ואומרים, סי, נצאנו הגלות, הקנו מדינה וכל זה, אז בואו נוריד את כל הזה. לא, תמשיך עם השגרה, זה נעשה דברים להוסיף, לא להחריב אותם בדבר הזה. אם כן, שחווים חורבן בנפש, מתמודדים אותו עם חמשת הדרכים, להיזהר, לא להתחיל עכשיו להתבלבל או לקרוס וזה. אפשר, אתם יודעים, תקופה, אתה בוכה וזה, אבל אז תיישמו את חמשת הכללים האלה ואפשר לצמוח מהם בעזרת השם, שיהיה בין הזמנים טוב, אשריכם ואשריכם כל טוב.